ושלום לכם, אנחנו מתחילים תוכנית נוספת של חוכמת האוכל. כמובן, תודה רבה לאשתי שפינתה לי את המקום, אוטוטו לקראת לידה. תודה לעוז מזרחי ולכל הצוות של הרדיו החברתי הראשון, שבאמת בלעדיהם לא הייתה קמה תוכנית חוכמת האוכל. ואנחנו נעבור.
אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, חוכמת האוכל, בהגשת השף שי לב, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, להזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
אז אנחנו ישר נתחיל, ובעצם אנחנו מתחילים את התוכנית השנייה של חוכמת האוכל, התוכנית שבה תשמעו ממני, משי, איך בעצם להרים עסק של מזון ושל כל מה שקשור לאוכל, ואיך ליצור את כל הדבר הזה. אז דבר ראשון, אוקיי, אני קיבלתי איזה שהם פידבקים לגבי פעם שעברה שלא מספיק סיפרתי על עצמי, אז עוד מעט אני אתחיל בסיפור על עצמי. עכשיו, מה שיהיה לנו בתוכנית הזו, זה בעצם המשך של מה שאני קורא לו מלא, שזה בעצם כל מה שקשור לעבודה בצורה נכונה, שאם אנחנו רוצים לבנות עסק של מזון, אם אנחנו רוצים להתמקד בדברים באמת ש ליצור, אז כדאי שנעשה את זה לפי הדרכים הנכונות. אני מדגיש שמי שמיועד לו התוכנית זה בעיקר לאנשים שתחום האוכל מעניין אותם, רוצים להרים איזשהו עסק בנושא הזה. אני אשמח לתת ממיטב ניסיוני ומהטיפים שלי. באופן כללי, כל מה שבהמשך שידורים, אנחנו בעצם נעלה גם עוד אנשים שיבואו להתארח בתוכנית, במאזינים שיעלו, שיחות זום. כרגע אני מתחיל עדיין במה שנקרא סולו, רק אני ואתם, כדי שנבנה את זה לאט לאט. ומאחר ופעם שעברה לא ממש יצא לי, זה לא מדויק שלהצא לי לספר על עצמי, אתם תכירו אותי דרך הסיפורים למחוות, שאני אספר לכם בעיקר, אבל בואו קצת כמה דברים עליי. אני מה שנקרא מילדי חורף שנת 73, כמו שאומר השיר, של להקת חינוך, ונולדתי בפתח תקווה, גדלתי בה, עד שבגיל 12, הוריי החליטו, לשמחתנו הרבה, שלי ושל אחי הצעיר יותר, שאנחנו עוברים ליישוב אלת, לעיר אלת. זה אז תחילת שנות ה-80, פשוט זרחנו ונורא נהננו, אני במיוחד כי אני גולש רוח, אז ממש פרחתי שם. שם בהמשך אתם תשמעו שהתחיל גם הניסיון, הסוג של ההתאהבות שלי במטבח, או במה שחשבתי שיהיה העסק לעתיד שלי. אחר כמה שנים טובות חזרנו לפתח תקווה, והתמקמנו בראש העין במשך כמה שנים טובות. מראש העין זה הנקודת גיחה מאוד טובה, שבה מעבר להקים את העסקי מזון שלי, שהיו לי בהתחלה שתי מעדניות, שהפכו להיות גם קטרינג, ועוד כל מיני. עשיתי גם גיחות, אם זה עוד פעם לאלת לעבוד במלונות, לתל אביב קצת, והכי חשוב, יצאתי לטייל בעולם הגדול. בהתחלה זה היה טיול סובב ארצות הברית וקנדה וקצת מקסיקו. בהמשך זה כבר קיבלתי את התיאבון, מה שנקרא, ורצתי מזרחה, מזרחה, מזרחה. זאת אומרת, סובב עולם ראשון שלי שהיה, זה התחיל בטיול במזרח, אחרי זה אוסטרליה, כמובן ניו זילנד מתבקש, פיג'י, אפילו להוואי הגעתי, ושראיתי שאני חוזר לארצות הברית, חזרתי לארץ. אחרי כמה שנים טובות, בעיקר אחרי הקטרינג שלי, שבאמת הצליח, אבל רציתי יותר לממש את עצמי, או ללכת לכיוון של להרים כפר נופש באוסטרליה, הגרתי, עברתי לאוסטרליה, וחייתי שם במשך 7 שנים, בעיר בריסבן, שהיא הבירה של קווינסלנד, זה לא אגיד לכם הרבה, זה הבירה באזור הצפון-מזרחי של אוסטרליה, שם יצא לי לפגוש אנשים מדהימים, ישראלים וטורקים, ואפילו חבר איראני היה לי שם, ובאמת נהניתי, ולפני משהו, 10 שנים, בדיוק לפני 10 שנים, מרץ 2012, חזרתי לארץ, לבקשת המשפחה, לעזור בעסק משפחתי, ובעיקר כדי למצוא את המיועדת שלי, שלשמחתי הרבה אחרי 1.5 שנה, כמעט 2 שנים, מצאתי את יערה. יערה אשתי כבר 7 שנים, אנחנו חולקים, יש לנו 2 ילדים מקסימים, את אלמוגי ואת מיקה, ובדרך לעוד צאצאית, שכל יום אמורה להיוולד. זו הייתה חתונה מאוחרת, כמו שהולך הסרט, אבל לא מצטער לרגע, ונכון להיום יש לי את כל הסבלנות לילדים שלי, שהם המאסטרים האמיתיים, הם מלמדים אותי את כל הדברים האמיתיים לגבי החיים. כל יום אני לומד שיעור חדש מהם. עכשיו, את כל הנושא של באמת אוכל והתמקצעות, ההתמקצעות שלי זה אוכל איטלקי. לא רק, אבל בעיקר. היה לי במהלך שנת 2000 עד 2004 קטרינג שמאוד הצליח, שנקרא דולצ'ה ויטה, מתבקש. לא מזמן חזרתי לעשות אירועים. אני פשוט הייתי הופך לאנשים את הבית לסוג של, נקרא לזה, מחוז, חווה בתוסקנה, ארמון ברומא, סוג של ונציה עם כל התלבושות וכל הדברים. יש לי אפילו בחורה שעבדה אצלי והיא היום אחת היותר מפורסמות בארץ ובעולם, אני ארחיב בהמשך. לא מזמן חזרתי לארח בעצם, רק שהפעם אנחנו מארחים בבית שלנו ברחובות, ובעצם זה נקרא הבית האיטלקי ברחובות, ולא מזמן גם התחלתי עם עוד פעם סוג של מעדניה וירטואלית שנקרא דליקשף שי. אז זהו, זה לגביי. עכשיו אנחנו נחזור בעצם לנושא התוכנית. הנושא בעצם הוא, אנחנו נדבר על כל מה שקשור ל... הרי דיברנו בתוכנית הקודמת על מה. מה, מיקוד, מומחיות, דברים שמתחילים במם, זה חלק מהמושג הכולל שנקרא מלא, ראשי תיבות של מה, למה ואיך. והיום אנחנו נתמקד קצת יותר בלמה. ואני מעריך שתוכנית הבאה או תוכנית אחרי זה אנחנו נתעסק באיך. מה שכדאי זה לא להתבלבל בסדר. באמת, בן אדם שרוצה להרים עסק, באמת פגשתי לאורך הזמן המון אנשים שהלכו לאיבוד, פשוט הגיעו למצב שהם מוצאים, יש להם את הלמה, מתחרבשים באיך, אבל אין להם את המה. ולפני הכל צריך להגדיר לנו את המה, אז אם לא שמעתם את התוכנית הקודמת, אתם מוזמנים. היום אנחנו נדבר על למה בעצם, למה מבחינת בעיקר מה מניע אותנו, מה גורם לנו לקום בבוקר, ולהערכתי, אם לא נדע את הלמה שלנו, אז לא נגיע לאיך. כי האיך הוא חלק מאוד קשה, אבל ברגע שיש לך איך, ברגע שיש לך את הלמה, האיך כבר יסתדר. למה חזק מנצח כל דבר. אז זהו, עכשיו, מה שבעצם שאני אומר על שאלת הלמה, אז קודם כל אני רוצה להסביר למי שלא הבין עד עכשיו, זה לא עוסק באותה בהמה טיבטית שנקראת, שיורקת עליך מאהבה, אתם יודעים, לא על זה מדובר, אלא באמת בשאלה המהותית למה. למה באמת אדם נורמטיבי, או שחושב את עצמו לכזה, שחי את חייו בשקט יחסי, עם מזכורת בטוחה, בתור איש צבא, הייטקיסט, אישה שגידלה ילדים, אותו דבר כמובן אשת צבא, הייטקיסטית, או איש שגידל את הילדים, בוא נהיה פוליטיק קורקט, ואישה שגידלה את הילדים למופת, מחליטה יום בהיר אחד לשנות את כל מסלול חיה, ולפתוח עסק בתחום המזון. ברור שזה מגיע עם כל מיני פידבקים מהמשפחה, את עושה את הדבר נכון, ואת בטוח יודעת מה את עושה וכל זה, אבל בוא נשאל, האם זה בשביל ההרפתקה בלבד? אולי זה בכלל ליטוף לאגו? שהוא, היא, טבחים בחסד עליון, וכולם מתחננים אליהם להפיץ את בשורתם הקולינרית. אתם יודעים איך בשפת הקודש, זה בדיחה של משגיחים, שפת הקודש, איך אומרים שף? איש טבח שמו. טוב, אז בקיצור, אז בעצם אני לא מבין כאילו למה, מה כל כך בוער להם, מה כל כך דחוף להם להפיץ את הבשורה הקולינרית. אולי הם בכלל מזוכיסטים, אולי הם מזוכיסטים, רוצים לעבוד בתנאים לא תנאים, חוסר ודאות, חום, קור, מקררים, תנורים, שעות לא שעות, השקעה אינסופית, ואני יודע בדיוק על מה אני מדבר. או שהם פשוט רומנטיקנים, שבאמת אופטימיים, שאולי קצת עיוורים לאתגרים שמחכים להם מעבר לפינה. אולי כל התשובות נכונות? אני לא יודע. בכל מקרה, הלמה החשוב הזה מעסיק אותי כל פעם מחדש. כל פעם שאני פוגש בעל, בעלת בית קפה או מסעדה ש... יום בעיר אחד הם קמים עם צורך ממש בלתי נשלט להיכנס לתחום המאתגר הזה. אז השאלה המהותית באמת לא נועדה להרפות את ידיהם של האנשים היקרים האלה. נהפוך הוא. בתור אחד שנמצא בצורה מקצועית בתחום כבר 23 שנה, בתור חובב מושבע, אני עוד מעט סוגר 30 שנה, באמת להיוודאות שלי לתחום המדהים הזה. אתם עוד מעט תקבלו פרטים קצת יותר בסיפור שלי, בסיפור למחוות של שי ומכונת ההמבורגרים. אז אני באמת מנסה לחזק את הידיהם של מי שפועל בתחום. זה תחום באמת מרתק, מלאיב, סוחף, כל הזמן מתחדש. עולם האוכל פשוט משתנה מקצה לקצה כל כמה שנים. מה שהיה אתמול זה לא מה שיהיה מחר. דרך אגב, הבטוח של היום זה לשחק באש של מחר ולהפך. ולכן, כמו שאני בעצם משתומם, למה אותו בן אדם שעומד מולי כל כך מתלהב להיכנס לתחום קורה בדרך כלל, שעוד פעם, לעתים אני מקבל תשובה שאני בעצמי מתלהב מחדש מהענף הזה, מאותו בן אדם שאני בודק איתו את הלמה שלו. לעתים נדירות, ואני מאוד שמח שזה נדירות ולא יותר מדי, אני גם פוגש אנשים שלא ברור להם למה הם נמצאים פה. מקבל תשובות שנקראות קורבניות בשפה המקצועית, בנוסח של לאבא שלי היה מסעדה, אז אני המשכתי. או את העסק הזה בכלל הקמתי בשביל אשתי והילדים וכדומה. חברים, תתעוררו. אני לא יודע אם אתם יודעים או לא יודעים, אבל הדברים משתנים בדינמיות, והיום אנשים לא מחזיקים משרה לאורך זמן, לא יותר מדי, אני יכול להצעיר על אבא שלי, על עצמי, שהדברים כל כך דינמיים, שבן אדם היום מחליף משהו כמו 4 או 5 מקצועות, לא מקומות עבודה, מקצועות במהלך חייו. אז הלכת כמה וכמה שלא יבנה משהו בשביל דור העתיד, כי אם הוא בונה את זה בשבילהם, לא תמיד הם רוצים להמשיך. אז נמשיך. בדרך כלל התפקיד שלי הוא בעצם לעזור, לסייע לאותו אדון או גברת, למצוא, אם זה אותו בן אדם שבאמת, כמו שאמרתי, בא עם התשובות הלא נכונות והלמה שלו לא נמצא, אז אני אעזור לו בעצם למצוא תחום עניין חדש בחיים, ולעשות אקזיט, לעשות יציאה, באמת תוך מזעור של נזקים, ואפילו עם רווח קל, אם זה אפשרי. מאוד מאוד חשוב שאותו אדם שמגיע לעסק הזה, יבוא ממקום חיובי, יבוא ממקום של התלהבות, באמת ראשונית ולהבה. להבה שבוערת בו במשך כמה שנים וגרמה לו ללכת לתחום הזה. לכן חשוב שנמשיך בשאלות שיובילו אותנו למטרות שנרצה באמת להבין למה. למה מלכתחילה אנחנו פה? אז אליכם חברים, אז מה בעצם הלמה שלכם? מאוד, תחשבו על זה קצת. בינתיים, אנחנו ממשיכים במסורת, ועוד סיפור קטן שיגרום לכם להכיר קצת אותי, באמת מהילדות, עד לאיזה נקודה בבגרות שלי שהתבגרתי וגדלתי. אז זה בעצם שי ומכונת ההמבורגרים. אז ככה, מאז שאני נולדתי, מאז שאני זוכר את עצמי, גם יש רגעים שאני לא זוכר את עצמי והמשפחה מזכירה לי, אז תמיד אהבתי אוכל. אהבתי לאכול אותו, אהבתי למשש אותו, אהבתי לשחק איתו, שתמיד היו אומרים לא לשחק באוכל, לא הקשבתי. בגיל 2-3 הייתי תמיד מתגנב, עוזב את הפעילות עם סבא שלי בכדורסל או בספורט ואומנות, ובעצם הייתי מתגנב כזה למטבח של סבתא, סבתי ההונגריה, וסבתא מצד שני גם מוצא רוסי, ותמיד הייתי מתעניין מה היא מכינה כרגע. אני אפילו זוכר שהספר הראשון שקראתי, או יותר נכון, נהניתי מהתמונות בו. זה בעצם הספר האלמותי של רות סירקיס, ילדים מבשלים. זה כל מיני ניסיונות להכין משה בתיבה, ביצה בקן, אני לא יודע אם אתם זוכרים את הדברים המיתולוגיים האלה. לי לפעמים בניסיונות הראשונים, אז היה יוצא לי ביצה בתיבה ומשה בקן. אבל באמת, כבר בגיל 5-6 הייתי סוג של טבח פיוז'ן, עוד לפני שזה נולד. ואני זוכר שהרבה פעמים, אמא שלי הייתה מכינה לי ולאחי דברים, הוריי היו עצמאים, אמא שלי על המספרה, הייתה כל, רוב הזמן עסוקה עם לקוחות, הייתה מכינה לי ולאחי, ואני זוכר שהייתי לוקח את מה שהיא מכינה, ופשוט עושה לו איזושהי אדפטציה שלי. אני זוכר שאפילו עם כל המאמצים שלי, פעם אחת לקחתי והכנתי פיצה סינית, עם נבטים ופטריות ורוטב סויה, והכנסתי לתנור, ואחרי ביס קטן, החלטנו שהמקום הכי מתאים זה בעצם התחתית של הפח השפעה. גם זה קורה, לא להתרגש מזה חברים. כמו שאמרתי, בגיל 12, אז המשפחה שלי הדרים על העיר הקסומה אילת, שעד היום יש לי פינה בלב שם, ואחרי זה גם עבדתי בארבעה מתוך 30 ומשהו מלונות שיש באילת. ויחד עם החברים שלי באותה תקופה, להזכיר לכם, הייתי בן 12-13, היינו משנרקלים וצדים ממש בעומק, כל מיני, מכל הבא ליד. השיא היה שיום אחד הבאתי דג שמש. אני לא יודע אם אתם מכירים את הדג הזה, זה דג לבן עם קוצים שחורים, או שחור עם קוצים לבנים, זה עדיין לא ברור. דג מאוד מיוחד, כמו שאני עם הידיים, קוצני, ארסי מאוד. ואחרי שהבאתי אותו הביתה, הקפאתי אותו, הוצאתי את הקוצים הארסיים שלו, טיגנתי אותו קצת, וישבתי אני ושני חברים, ואכלנו אותו בתור מעדן. אחרי זה נודע לנו שבעצם יכולנו גם באותה מידה לסיים יפה מאוד לביקור ארוך בבית החולים יוספטל באילת, ואפילו גרוע מזה. לא משנה, בקיצור המשכנו. אני הייתי גולש רוח, עדיין לשמחתי אני מדי פעם מצליח להוציא, יש לי קיט, אבל באותה תקופה היה לי גלשן רוח שקיבלתי לבר מצווה, ובגיל 14 וכמה חודשים, החלטתי שהגלשן שקיבלתי למתנת בר מצווה לא מספיק לי. ביקשתי מאבא שלי, אבא שלי אמר לי, לא, מה שיש לך זה מספיק. אם אתה לא רוצה, אמרתי לו, אבל אבא זה עולה בסך הכל 1,000 או 1,500 שקל, זה היה לעשות את השדרוג לגלשן היותר מהיר, היותר מקצועי. לא, אבא שלי לא מוכן לשמוע, סינן אפילו מצידי, אתה יכול ללכת לעבוד. וזה מה שעשיתי. השגתי את המשרה הנכספת לעבוד באחת מהרשתות מזון מהיר באילת. לא נעשה פרסומת, אבל זה לא, מקדונלד לא היו באותה שנים. ובעצם כל החברים שלי התעסקו בכמה מקבלים לשעה, שזה דרך אגב היה עלוב מאוד, זה אז, אנחנו מדברים על שנת 87, 2.5 שקל לשעה, כן, לא משנה, והתעסקו בכל מיני דברים, כמו איך למשוך את התשומת לב של הקופאית, איך להתחיל עם פה, לא, ואני פשוט נכנסתי וגם התעסקתי עם הדברים האלה, אבל יותר מהכל, אני זוכר את אותו בוקר, בוקר מאוחר, שנכנסתי למשמרת הראשונה שלי, ופשוט שולחים אותך ישר לעבוד בצ'יפסר או במכונת המבורגרים, ואני נעמדתי מול המכונה הזאת של המבורגרים, ופשוט, וואו, ואני פשוט נפעמתי. עכשיו, זה לא מהמכונה, זה כולה כמה חתיכות ברזל נעות, אבל לא, אני פשוט נדעמתי מהקטע שמצד אחד אתה מכניס לשרשרת הנאה הזאת מלמעלה, לחמניה פתוחה, למטה אתה שם המבורגר כפו בכלל, אחרי תהליך של כמה דקות בודדות, אתה בעצם מקבל לחמניה כלויה והמבורגר צלוי, ריחני, באמת, ואז מרכיבים את המנה, מחברים את הכל ביחד, ואורזים ומעבירים ללקוח. וככה חוזר חלילה. התהליך הזה כמובן קורה בכפולות של 5 או 10 מנות ביום. כל פעם, ביום אני אומר, זה אלפים, כל פעם בעצם. ומה שבעיקר משך את תשומת ליבי, זה בעצם שהלחמניה והמבורגרים שנכנסו, הם היו בעצם בעלות של שקל בודד. והלקוח בעצם קנה אותו אז במחיר של 5 שקלים. ופשוט הרגשתי שבאיזה גאונות נמכרות מאות ואלפי מנות ביום. ובזה הרגע נפלה ההחלטה הראשונה הקולינרית שלי, שבעצם פה אני מתחיל את דרכי. שפה בתעשייה הנפלאה הזאת אני אתחיל את דרכי, אמנם לא בהכרח בבשר עסקינן, אבל בתרגום של עיבוד מוצרי מזון להנאה, לסועדים. והחלטה בעצם שליוותה אותי בדרכי הארוכה בעולם המופלא הזה, אז עלה בדמיון שלי איזשהו חזון של לבנות מכונה דומה למכונת המבורגרים, רק מה שיהיה ייצור של פסטות ופיצות, ולפתוח בית אוכל מהיר איטלקי. למה, מה, מי? זה מה שעלה לי בראש. אנחנו עוד פעם מדברים על אמצע, לקראת סוף שנות ה-80, אחרי 5 שנים בערך, במהלך השירותי הצבאי, יצא לי לעבור בדיזינגוף סנטר, ופשוט נשבר לי הלב. מה שראיתי זה היה פשוט, ראיתי את הסניף הראשון של סברו. ואחרי כמה שנים הבנתי שיש עוד מה לעשות בתחום והרבה. וזה בעצם הסיפור הראשון זה ש... יש לנו איזשהו מוסר השכל לכל הסיפור, שזה בעצם, אם יש לך רעיון טוב, אז תנסה ליישם אותו. חבל שמישהו אחר יעשה את זה, ואז יישבר לך הלב, כמו שנשבר לי. אנחנו לקראת סוף שנות ה-80, אז המשפחה שלי חזרה, אז למרכז, ובעצם... אני ממשיך למקרה נוסף שבעצם יעזור לכם להבין את הכיוון של הלמה. אני בעצם במהלך שירותי הצבאי, אז לא יודע אם לשמחתי, לצערי, לא יודע, לא התברגתי כטבח, עשיתי שירות קרבי בתור לוחם, ולקראת סוף השירות שלי כבר נרשמתי ממש ב... חופשת שחרור שלי להתחיל ללמוד בתדמור. כמה חודשים לפני הייתי נוסע באותה תקופה, זה היה בטרמפים, ואני זוכר שמצומת מורשה ממש ליד הבית שלי קיבלתי טרמפ לבסיס, זה היה לקרמיאל. שירתי אז בקרמיאל, ופשוט לא יאומן, קיבלתי טרמפ של הסרטים, אחד לאלפים קורה דבר כזה, שאתה מקבל טרמפ מהבית שלך עד לבסיס. ונכנסתי לאוטו, אוטו באמת נחמד, ובחור יחסית צעיר, בן 30, אז הוא היה נראה לי אפילו מבוגר באותה תקופה. מתחילים שיש לך 3.5 שעות, אז אתה מדבר בערך על כל העולם ואשתו. והתחלתי באמת, ישבתי עם אותו בחור והתחלנו לדבר, התחלנו לקשקש, ועוד לא יצא לי אפילו לדבר איתו על זה שאני הולך להתעסק בתחום של האוכל, ושאלתי אותו מה הוא עושה בחיים. אז הוא, לשמחתי הרבה, התחיל לספר לי את סיפור קורות חייו, ואותו בחור מסתבר שהוא... בן לאבא שהוא עורך דין, ואמא שהיא אדריכלית, וכמו שבהרבה משפחות מחליטים לגבי העתיד הנער, זהו, אתה תגמור את הצבא, אתה הולך להיות, יש לך זכות בחירה, אדריכל, עורך דין, אתה כמובן תוכל להיות עורך דין, איזה שאתה רוצה. ובסדר, הבחור למד את תחום העריכת דין, 4 שנים, סטאז' אצל אבא שלו, וביום שהוא קיבל את הדיפלומה, מה שנקרא, ואת האישור ואת הכל, הודיע להורים שלו, זה כל כך לא מעניין אותי. זה ממש משעמם אותי, אני לא רוצה לגעת בזה. טוב, נו, אבוי. ואז מה שאימא שלו אמרה, תקשיב, אתה יודע מה? בסדר, עשית תואר ראשון, זה נחמד, זה טוב שיש לך משהו בארסנל. בוא תלמד אדריכלות. בוא תתעסק במקצוע הזה. והוא אומר, אוקיי, זה מעניין אותי, אני אוהב לצייר, אני אוהב אומנות. סבבה. למדת אדריכלות, את כל ההנדסה, את כל מה שצריך במשך עוד פעם 4 שנים. סיים את הסטאז' והוא אומר לי, אני פשוט נכנסתי לעבוד במשרד אדריכלים ופשוט לא יכולתי, לא יכולתי. הרגשתי שאני לא יודע. אז אני מדבר איתכם אמצע שנות ה-90, אז לא מקובל כמו שהיום את המקום של להגשים את עצמך, לראות מה. והוא פשוט אומר, אני ישבתי במשרד אדריכלים ובכיתי. אני לא רציתי להישאר שם, ממש שיימם אותי, ממש לא עניין אותי, ונשברתי. וחלק מהמשבר, הוא אומר, הוא יצא לטיול למזרח הרחוק, בעיקר להודו, וישב בהודו, ושם פגש חברים, וטייל, והגה, וניסה למצוא את עצמו. ואוקיי, אחרי חצי שנה, בערך שנה, חזרה הביתה, וחזר לישראל, ויום אחד חבר שלו אמר לו, בוא תיכנס תבוא לבקר אותי. הוא אותו חבר למד אז בתדמור, בקונדיטוריה, והיה איזה תערוכה, משהו, והוא בא לבקר את אותו חבר בתדמור, ותוך כדי שהוא עובר בין העבודות והדברים, אז הוא פשוט לקח צנטר למי שלא יודע, זה שק זילוף בעצם, עם צנטר עם המחט הזאת, והתחיל לקשקש, לעשות מה שנקרא פרי סטייל, של כל מיני דברים עם שק זילוף של שוקולד. והסתכל עליו השף קונדיטור של תדמור, עושה, וואו, בחור, איפה אתה עובד? הוא אומר, מה זאת אומרת עובד? הוא אומר לו, תשמע, זה ברור שיש לך את היד לזה, אבל איפה אתה עובד? הוא אומר, מה זאת אומרת? אני לא למדתי אף פעם קונדיטוריה, לא יודע על מה אתה מדבר. הוא אומר, וואו, אם זה ככה, תקשיב, פשוט בוא תיכנס ללמוד את זה. זה פשוט, אין לי הרבה מקרים, אבל יש לי הרגשה שזה בשבילך. הוא אומר, תשמע, טוב, השקעתי בדברים אחרים, זה ללכת ללמוד, להשקיע שנה מהחיים שלי, אני מוכן. באמת, התחיל ללמוד את הקונדיטוריה, ואפלה ופלה, אחרי שנה, הוא פשוט זרח, ועשה סטאז' בכל מיני מקומות נחשבים, והגיע לצפון, ומה שנקרא, הביא את בשורת האוכל, יותר נכון, את המעדנים, את הקונדיטוריה, לצפון הרחוק. ושאני פגשתי אותו, אז היה לו בזמנו 2 קונדיטוריות, באזור קרמיאל, התחיל לכיוון חיפה, יכול להיות שהיום כבר יש הרבה יותר מזה, עברו מאז איזה 20 ומשהו שנה. ואני זוכר פשוט את המבט שלו בעיניים, שהוא סיפר לי על הקטע שהיה בתדמור, ואז הוא אומר לי, אוקיי, ומה איתך? מה אתה עושה? אמרתי לו, תשמע, כמו שאתה רואה, אני חייל, אבל אני עוד חודש מתחיל ללמוד בתדמור, בישול, אומנות הבישול זה נקרא. הוא אומר לי, וואו, מה אתה ישר הולך לעניין? אמרתי לו, כן, אני לא, אין לי שאיפות להיות לא עורך דין ולא אדריכל, ולשמחתי הרבה גם המשפחה שלי תמכה בזה, אז לא היה בעיה, למרות שזה מאוד הפתיע את אמא שלי שהלכתי על המקצוע הזה. אבל היא בנתה עליי בתור כלכלן או סוחר ברוקר בבורסה. אבל לא משנה, בשורה תחתונה, מוסר השכל מכל הסיפור, זה שזה קודם כל אף פעם לא מאוחר, ותמיד אפשר לשנות ולמצוא את הייעוד, למצוא את אותו הוואו, ובאמת הלמה, שגורם לכם לקום בבוקר ולזנק מהמיטה וממש ליהנות ממה שאתם עושים. ברגע שאתם הופכים את התחביב שלכם למקצוע, אז אתם לא תראו יום עבודה יותר בחיים שלכם. פשוט ככה. זהו, ואנחנו נקנח בעצם בסיפור אחרון. לקראת בשנת 99, אחרי שחזרתי מהשיטוטים שלי בעולם, אז עבדתי בכמה מקומות, בין השאר באזור המרכז, אני לא אכנס לשם מדויק, אבל יצא לי שאחת המלצריות שעבדה איתי במסעדה מסוימת, מה שנקרא משכה אותי לבית קפה שבדיוק אז הוקם, זה היה באזור המרכז, באחד המושבים, וזה בית קפה שהוקם במקום אורווה. פשוט משהו מדליק להלאה עם כל מיני ספרים ודברים, ובואו נקרא למקום מונטה ורדה, לבעלים קרוו ורדה, ובעצם אני פגשתי את אותה אישה, היא הזמינה אותי לפגישה איתה, על קפה כמובן, וישבנו ודיברנו וקשקשנו, ובעצם הציע לי להיות השף במקום. אמרתי לה, בסדר גמור, אקחי בחשבון, אני שף, אני גם אשמח לקבל גם מעבר לזה עוד דברים שלקבוע קצת יותר בניהול, במשקעות ובכלל בתפעול. אמרה לי, אין שום בעיה, הכל בסדר, בוא תיכנס לעניינים, ובאמת, כבר בשבוע הראשון היה לנו סוג של קראי שאמרתי לה מראש, צריכה להיות ארוחה לחמישי בערב ולשישי, לא בדיוק הקשיבו לי, והמקום פשוט, בחמישי בלילה, המקום פשוט עלו עליו המון המון אנשים לרגל, והיא נשארה בחמישי באחד בלילה בלי שום דבר לפתוח למחרת ולשישי בבוקר שהיא כבר קיבלה לא מעט הזמנות, אז ישר רצתי ביום שישי, בישלתי הכל, cut the story short, ממש נכנסתי והמקום מהרגע הראשון פשוט היה להיט היסטרי. והוספתי לשם מלא מנות בתפריט, כל מיני לזניות שלי וכל מיני תבשילים ורוטבים ופסטות וטוסטים והכל, וממש התחלתי לבנות ממש תפריט של עסקיות, וככה עובר להם חודשיים שלושה, פתאום ורדה כזה תופסת אותי, בוא אנחנו חייבים לשבת, ואני כזה מסתכל עליה, כן, אז היא אומרת לי, תקשיב, אני חזרתי עכשיו מהבנק, ואני פשוט, אני לא מבינה, ההוצאות שלנו קפצו פי שתיים. יש לנו המון הוצאות, יש לנו המון ספקים שאנחנו צריכים לתת להם כסף והכל. אמרתי לה, אוקיי, מה לגבי סעיף ההכנסות? היא אומרת לי, כן, שמע, הוא עלה פי שלוש, פי ארבע. אמרתי, אוקיי, נו, איפה הבעיה? ואז היא אומרת לי, תקשיב, לא לזה כיוונתי. אני אומר לה, מה זאת אומרת? היא אומרת לי, תקשיב, אתה לא הבנת אותי. אנחנו אף פעם לא עשינו שיחה בנושא הזה, אבל אני רציתי בסך הכל בית קפה קטן לשבת עם החברות שלי ולשתות קפה, ומקסימום עוגות, עוגיות, טוסט. אבל אתה ממש הופך לי את המקום למסעדה? אני באותו רגע אמרתי, אוקיי, קודם כל, מבחינתי, מה רע בזה? אבל מה שזה נתן לי להבין באותו רגע, זה שלא חקרתי בעצם את הלמה של בעלת הבית קפה. ואתה לא יכול לעבוד עם בן אדם עד שאתה לא מכיר ולא יודע את הלמה שלו. זאת אומרת, אם אני רציתי להפוך את המקום לעסק משגשג כלכלית, ובאתי באמת עם אמביציה והצלחתי, העליתי את המקום והכל היה טוב, אני כמובן באותו רגע אמרתי לה, תראי, זה או שאני יהפך להיות סוג של שותף איתך, או שדרכנו נפרדות ותישארי עם הבית קפה, אני פשוט לא יכול לעבוד שאין לי מה לעשות פה. זה או לתת גז ולהמרי, או שלא. אבל זה היה הלמה שלי. לא הייתי מספיק אז, באותה תקופה, עם ניסיון להבין שהלמה שלה הוא הרבה יותר צנוע. הוא בא ממקום אחר לגמרי. הוא בא ממקום של, אני באמת, היא הייתה אז יוצאת קיבוץ, שבאמת באה ואמרה, אני באתי לעשות מקום קפה, מקום נחמד לשבת בו עם החברות. ובאמת חשוב, והמוסר השכל מהסיפור הזה, שאתה בא לשבת עם בן אדם, וזה לא משנה אם זה מסעדה או כל עסק, תחקור, תשב בצורה יסודית על הלמה שלו. כי אם אתה לא תדע מה הלמה שלו, וזה לא יהיה תואם ללמה שלך, העסק יתפוצץ לשניכם בפנים. זהו, ובנימה אופטימית זאת, אני רוצה קודם כל להודות לרדיו החברתי הראשון והיזם שהקים את המוסד הנפלא הזה לעוז מזרחי, ולכל הצוות. אתם תוכלו להיכנס לרדיו החברתי הראשון בכל פלטפורמה, אם זה באפליקציה, אם זה בפייסבוק, באינסטגרם, וכמובן באתר. ומקווה לראות אתכם שוב. אני שי לב מתוכנית חוכמת האוכל, ואני אפגוש אתכם ביום שני עוד שבועיים, ולהתראות.